ודור המבו לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. כן, אז אני אמרתי שאני אפרט פה משהו? לא זוכר. טוב, זה דבר פשוט. את אדם אומר, למשל, אני על חשבון העבודה הולך לעשות צדקה. כן. אז הצדקה שלו זה מצווה הבאה בעבירה. כלומר, לא ינקה מהדבר הזה. זה דוגמה פשוטה. טוב, אני עכשיו בוועים תאמר בלבבך. ואיך אפשר לנו שלא להשתדל? הבעיה שכיוון שיש כמה מהדורות של המסיעת ישרים, אז קשה, אני לא יכול להגיד לכם איזה דף. למשל, אצלי, במהדורה הזאת, זה עמוד סמך ח', אבל זה לא אומר כלום למי שזה לא המהדורה שלו. כן, יש לי מישהו חתיכת אישו, זה יעזור לי. ואם תאמר בלבבך, ואיך אפשר לנו שלא... יעבדוך עמי. ואם תאמר בלבבך, ואיך אפשר לנו שלא להשתדל במסענו ומתננו לרצות את חברנו על המיקח ועל שיוויו? חילוק גדול יש בדבר. כי כל מה, כלומר, אתה אגיד, אם ככה אי אפשר לעשות עסקים, מה, איך אני אעשה בלי פרסומת וכו'. צריך קצת לשקר, לא? אז הוא אומר לא. כי כל מה שהוא להראות את הקונים אמיתת טוב החפץ ויופיו. הנה ההשתדלות ההוא טוב וישר, אך מה שהוא לחסות מחפצו אינו אלא עונה ואסור. וזה כלל גדול באמונת המסע והמתן. אז מה הייתה הדוגמה שראינו פעם שעברה? מי שמפרקס את הכלים הישנים כדי שיראו כחדשים. כן, מה זאת אומרת ש... למשל, יש לי כלים ישנים, אני מפרקס אותם, וכולם חושבים שהם חדשים, אז אני מרמה. אבל אם אני כותב, תראו, אלה הם כלים ישנים שפרקסתי אותם, תראו איך שהם נראים כחדשים, אז אני כבר לא משקר, האדם יודע שזה כלים ישנים, והוא מעוניין דווקא לקנות אותם ככלים ישנים, שנראים כחדשים, בגלל שזה עולה קצת פחות כסף. אז זה מה שנקרא, להראות את טוב הדבר, מותר. לחסות את מומיו, אסור.
לפרקס בכלים הזה.
לפרקס הכוונה לשפשף. לשפשף אותם כל כך שהם נראים מבריקים וכולם חושבים שזה חדש. אסור. בכלי נחושת, למשל עושים את זה. ובכלל בכלים, כן. עכשיו יש פה הערה. שלום הרב, באחד השיעורים הזכרת איך הייתה חזותו של רמח"ל ותלמידיו. האם אפשר לחזור על כך ולציין מקור? תודה. טוב, הרמח"ל אמרתי שהיה לבוש כמו צעירים, מודרניים בתקופת הרנסנס, בבגדי תחרה ובגרביים ממשי וכדומה. שלא לדבר על זה שהוא גם היה מגולח. אין לו מגולח. פעם אחת רמח"ל הגיע לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ בהמבורג. בישיבה של רבי יונתן אייבשיץ בהמבורג היה שם הרב יונתן אייבשיץ, היה יהודי בן 80 פלוס, עם זקן גדול, חזות רבנית, חבל על הזמן. ככה נראה כמו שרב צריך לראות. פתאום רואים אותו, נכנס לבית המדרש, והוא רואה בקצה את רמח"ל, שהיה נראה כמו צעיר כזה, מודרני. והוא רץ אליו, אמר לו, לוצתו, בוא איתי, בוא נברח מפה. האמת היא שגם רמח"ל וגם רבי יונתן אייבשיץ, שניהם מואשמו בשבתאות. אמנם בשקר, אבל ישימו אותם שהם שבתאים. אז ודאי שרבי יונתן אייבשיץ ולרמח"ל, הלוצתו הצעיר הזה, היה איזשהו קשר של ידידות. מספרים שבאותו יום הגיע לישיבה תלמיד חכם אחר, שרצה לרשום את הבן שלו לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ. כשהוא ראה את זה, החליט שהוא לא ירשום את הבן שלו. עכשיו, מה המקור? מקורות מפורסמים, לא יודע, אני לא בדקתי בדיוק את המקור. טוב. יש בכלל שאלה באמת איך יכול להיות שהוא המקובל וגם פוגע בזקנו, כן? איך יכול להיות? הרי בזוהר החמירו מאוד במי שמגלח את הזקן וכו'. אז הייתה שיטה מיוחדת למקובלי איטליה, שכל מה שאסור לפגוע בזקן זה בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ, עד רבה, צריך לגלח את הזקן, ולכן מקובלי איטליה, גם הרמה מפנו, שהם מחשובי המקובלים, כתב ספר עשרה מאמרות ועוד כמה דברים, ואלפסיזוטה, אז הוא היה, הם היו בכלל מגולחים כולם שם. טוב. לא אומר מעניין המידות. עכשיו, מה?
כתבו,
למה?
מה ההבדל בין ישראל לחוץ לארץ?
בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, אני מתכוון. כשאתה אומר בין ישראל לחוץ לארץ, ישראל זה שם של מדינה. כן? אני מתכוון לארץ ישראל, נכון? בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. לא יודע.
לעניין
הגילוח, כן. מה הסיבה שפה זה ככה ופה זה ככה? תשובה, אני לא יודע.
זה
האם יש עדיפות לגידול זקן, באופן כללי, למי שלא מקובל? סתם ככה, כן? זאת השאלה שלך? תשובה, זה תלוי. אם זה יגרום לך הבעיה של שלום בית, או של קבלת עבודה, או של שידוך, אז עדיף שלא. נכון? עדיף שלא יגדל זקן. הפרסומות של היום כולן ללא יוצא מן הכלל פרקוס אחד גדול. באלף ואחת שיטות למשוך את הקונים. הלא כן? לא יודע, לא הסתכל. טוב. לא אומר מעניין המידות. טוב. לא אומר מעניין המידות. מה זה מידות? מה זה מידות? זה ליטר, חצי ליטר, רבע ליטר. לא, מידות זה כמות. למשל ליטר, חצי ליטר, רבע ליטר. בסדר? גלון וכדומה. כן, למשל אדם מוכר בונבוניירה. ראיתם איך בונבוניירה נראית? זה משהו ענק, נכון? מלא קרטון ומלא קש. באמצע, אם משתמשים במיקרוסקופ, אפשר לראות כמה סוכריות, כן? עטופות. ובתוך המעטפה אפשר לגלות, עם מיקרוסקופ אלקטרוני, גם כמה סוכריות אמיתיות. בסדר? אבל זה בעיה. כלומר, זה בעצם רמאות במידות. שאדם נותן הרגשה שמדובר משהו גדול, זה דבר קטן, אחד עוד. אבל לא אומר מעניין המידות, שהרי בפירוש כתוב בהם, תואבת השם אלוהיך, כל העושה אלה. כן, כלומר, לגבי זה שאסור לרמות במידות, הדבר הזה מפורסם. כך שאין צורך אפילו להגיד את זה, להגיד שאתה תרמה במשקל או במידה וכדומה. ואמרו זיכרונם לברכה, קשה עונשם של מידות מעונשן של עריות. ואמרו, הסיטון מקנח מידותיו אחת לשלושים יום. מה זה סיטון? סיטונאי. כן, אדם שמוכר כמויות גדולות. אז הוא צריך לקנח את המידות. כי מה? מה? מה הבעיה?
מה זה
קנה? משל, יש לו, הוא מודד לך חמש ליטרים. יש לו כלי שמחזיק חמש ליטרים. עכשיו, אם הוא לא ינגב, אז המידה שזה יחזיק תהיה יותר קטנה. אז הוא חייב לקנח את המידה פעם ב-30 יום, כדי שזה יחזיק באמת המידה שהוא טוען שיש. או למשל, אדם מוכר שמן. אז יש שאלה, אם אדם שופך לך את השמן ומיד מחזיר את הכלי, הרבה שמן נשאר. אם אתה מוזג זמן רב עד שהטיפה האחרונה יורדת, אתה מוכר יותר, מרוויח פחות. בסדר? אז יש בזה הלכות בדבר הזה. וכל כך למה? כדי שלא יחסרו המידות, בלא דעת ולא יענש. כל שכן, עוון הריבית שגדול הוא כחופר באלוהי ישראל, חס ושלום. ואמרו זיכרונם לברכה על פסוק בנשך נתן ותרבית לקח וחי, לא יחיה. שאינו חי לתחיית המתים. כן, אז אם משל אדם עושה לחברו טובה, כמה אתה צריך? תשמע, אני זקוק להלוואה דחופה, 2 מיליון שקל, אתה יכול? אין בעיה. לכמה זמן אתה צריך? תשמע, החזר תוך 5 שנים, בסדר? בסדר. ריבית כמה? 0.5%. יפה, אה? הלוואה נחמדה. 0.5% ריבית, 5 שנים החזר, בינתיים אותו אדם, את המיליון שקל שלו, הוא הקפיא, הוא לא יכול להשתמש בו. זה גמילות חסדים אדירה. אותו אדם יכול לשקם את עצמו עם אותו מיליון שקל ב0.5% ריבית. המלווה לא יקום לתחיית המתים. למה? כי הוא לקח ריבית. חמור, אה? כן.
ואם זה מצבע ממש, זה גורם לחיסרון. זאת אומרת, תוצא את הכסף הזה, אבל הוא יותר צריך...
כל הלוואה גורמת לחיסרון. ברגע שאני מלווה לך כסף, אני לא יכול להשתמש בכסף הזה. מעשה במרן החתם סופר. החתם סופר, רבי משה סופר מפרסבורג, פעם אחת בא אליו, יהודי עשיר, אמר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה, אבל זה סודי. אני במצב שאני זקוק מאוד לכסף, ואני חייב לנסוע ליריד בלייפציג. באותה תקופה, היריד של לייפציג היה מרכז העסקים במזרח אירופה. אם אני לא אסע ליריד, אז כל הבעלי חובות שלי ידעו שאין לי כסף. כל הנושים ידעו שאין לי כסף, והם יתנפלו עליי ואני אתמוטט. אז אני חייב שעכשיו יהיה לי סכום כסף גדול, כדי שאוכל לצאת ללייפציג ויחשבו שיש לי כסף. מה עשה חתם סופר? נתן לו את הכסף הזה. בהלוואה. אותו אדם הלך ללייפציג, עשה עסקים, החזיר את כל החובות, נשאר לו, נהיה עשיר בחזרה. אז כדי להודות לחתם סופר, הוא הביא לו במתנה קופסה מזהב, קטנה כזאת, מגולפת. יפה כזאת. חתם סופר ראה את הקופסה, אמר, איזה יופי של קופסה. והתבונן בה מכל צד. אמר, וואי, איזה יופי הגילופים פה, איך זה אומנותי מכאן. התחיל לבטא את ההתפעלות שלו מן היופי של הקופסה, וכמה שהיא יפה. שאל אותו המלווה, הלווה, שבכל זאת היה קצת נראה לו מוזר, שהרב כל כך מתפעל מקופסת זהב, ועוד למה אתה כל כך מתפעל? הוא אומר, כי אני רוצה לקיים בהידור את המצווה שלא לקחת ריבית. כי אני לא מתכוון לקחת את הקופסה הזאת. כיוון שאם אתה מחזיר לי את הלווה וגם את הקופסת זהב, זה איסור ריבית. ולא כל יום מזדמן לי לקיים את המצווה הזאת. אז אני דווקא רוצה להרבות בשבח של הקופסה כדי לא לקבל אותה. כדי שיהיה לי יותר שכר על המצווה הזאת. כן. אגב, אם מישהו נותן לך הלוואה, ואתה אומר לו תודה רבה, זה ריבית דברים, אסור. כן? אסור. כי אתה נתת לו מלבד הכסף שאתה צריך להחזיר לו, נתת לו גם תודה. זה אסור. אפילו תודה לא. אז יש מה שנקרא דרכי נימוס. אז זה דרכי נימוס, ודאי שלא כלולים בזה. אבל אם אתה נותן לו יותר מדי תודה, אז אתה עבר ים. עברת ניסור ריבית. אותו דבר, אם אדם אומר, תשמע, אם אתה מחזיר את ההלוואה בעוד חודש, אז זה כך וכך. אם אתה מחזיר אותה יותר מוקדם, אתה תצטרך לשלם פחות. אתה תשלם פחות. זה גם מסור, נכון? או פיגורים, ריבית פיגורים. גם מסור. אז מה עושים? צריך למצוא כל מיני טריקים של ניסוחים שלא יזכירו שזה ריבית ואז הכל בסדר. כן, מה אתה אומר?
למה העיסוק של ריבית כל כך גרוע?
למה זה כזה חמור הריבית? כי לא מתנהגים ככה בין אחים. כי הרי איסור ריבית זה רק כלפי יהודי. אין לי איסור להלוות בריבית לגוי. אם זה כזה חמור, אז למה זה מותר כלפי גוי? כי מצד האמת, איסור ריבית, כלומר, הריבית זה דבר מובן. כפי שאמרתי, אני שיתקתי את הכסף שלי לזמן מסוים, והוא נמצא אצלך. אז ברור שמגיע לי על זה פיצוי. אבל זה נכון לבקש פיצוי כשהאדם שמקבל את ההלוואה הוא זר לי. אבל אדם שהוא האח שלי, בעצם הכסף שלי ושלו, היה צריך להיות כסף משותף. זה רק מסיבות טכניות שהכסף שלי הוא לא שלך. אבל כיוון שאנחנו אחים, זה צריך להיות של שנינו. אז עוד לבקש ריבית על זה, זה לא בסדר. זה פגיעה באחווה.
אז דווקא אם, לפי התפיסה הזאת, דווקא אם אני לא מבקש את הריבית, הוא רק מחזיר לי, כמו אז
אם החפץ חיים. חתם סופר, כן. אם אנחנו אחים, אז הוא לא צריך להחזיר לי יותר. אבל הוא מכשיל אותי עכשיו לאיסור ריבית. אם אנחנו אחים, האחווה גם מחייבת שאני לא אקבל.
ומה עושים היום שבשוק כסף ממש, כלומר, הערך הזמן של הכסף הוא מושג
כלכלי טוב. נו, אז מה?
הכסף, הזמן של...
אז זה ריבית דרבנן, מה שזה נקרא אגר נטר. זאת אומרת שאתה אומר ריבית על פיגור.
ממש אפשר למדוד את זה
נוסחאות. כן. זה נקרא ריבית דרבנן. שזה לא הריבית של התורה, זה הריבית של חכמים. זאת אומרת שאם אתה נגיד משלם יותר בגלל שעבר יותר זמן, זה ריבית דרבנן. או הריבית מן התורה זה שאתה קובע מראש. אתה נותן לי 2% ריבית. אבל אם אתה אומר זה תלוי זמן, כלומר, זה יכול להיות שמלא שלא תצטרך להחזיר את הריבית, כי תשלם בזמן, אז זה ריבית דרבנן, שחכמים עשו אותה.
זה מה ששאלתי. היום בגלל שאתה יכול להשקיע את הכסף כל מיני אפיקים, יודעים, לחשב כמה כסף, אז כסף שלך שווה.
נכון, נו הזמן. נו הזמן.
כמו שאמרת, אני משתק את הכסף שלי בזה שווה.
נכון, כל הלוואה זה שיתוק של הכסף. גם לפני שחישבו את הנוסחאות, הנוסחאות האלה היו נכונות. גם במקדם זה היה כך. כן, בבקשה. כמו בין זה בגיזור, התורה ציפתה עליי להפסיד. זה מה שזה אומר. כן, מה אתה אומר?
נתתי הלוואה למישהו, החזר לי את הסכום. אחרי כמה
אמרנו,
הוא בא נותן לי מתנה, כעוד הערכה
על זה
של
בית
יום. זה גם
נחשב
ממנו.
נכון.
כאילו גם אם זה לא באותו זמן.
נכון.
הרב, אני צריך להגיד לו מראש
שלא להגיד תודה? אז אמרתי, המילה תודה עוד איך שהוא אפשר להקל בזה, כיוון שזה מדרכי הנימוס. טוב. אם הוא יתחיל להגיד לך הרבה תודות, אז תתחיל להחזיר לו כסף. טוב. אפשר לעשות נוסחאות של חישוב, כמה התודה שווה. כן.
למה משווים בין ריבית לתחיית המתים? הוא לא יקום לתחיית
למה דווקא שהוא לא יקום לתחיית המתים? בגלל שהוא מחשיב את העולם הזה יותר מדי. אז הוא לא מחשיב את הנצח. מה הכוונה?
אותו עניין של לקיחת ריבית זה החשבה של העולם.
כן, ודאי. הוא רוצה הרי לנשוך, כן? זה נקרא נשך בתורה.
הרב, בשנות ה-80 הייתה אינפלציה של 15%, 12% לחודש.
כן, אני זוכר את זה.
אז אדם כזה יכול להגיד, לא, אני לא רוצה לקחת ריבית, לכן אני לא מלווה לך?
לא, אז מה שהיו עושים בתקופה של האינפלציה הדוהרת שהייתה בשנות ה-80, היו מה שנקרא עושים הצמדה. הצמדה למדד או הצמדה לדולר. זה כבר משהו אחר.
זה
לא ריבית. מדוע? בגלל שאתה אומר, אני לא לוקח לך יותר, אני לא לוקח בחזרה יותר ממה שהלוויתי לך. אני לוקח בחזרה את הערך. נתתי לך ערך מסוים, אז במקום להצמיד את זה לשקל או ללירה, כמו שאז אנחנו מצמידים את זה לאיזשהו ערך, כאילו שהלוויתי לך במאות מסוימת. כמו שאני אגיד, הלוויתי לך בדולרים. זה נכון שבפועל נתתי לך סכום בשקלים, אבל היה כתוב בחוזה דולרים. אז זה בסדר. כן, בבקשה.
אין פה בעיה של שאה בשאה?
האם אין פה בעיה של שאה בשאה? לא. כיוון שזה ממון. זאת אומרת, זה לא שאה בשאה, כי זה בדיוק הכמות שנתתי לך. שאה בשאה זה שאני אומר לך, אני אתן לך 100 שאה חיטים, תחזיר לי שאה חיטים. בינתיים, המחיר של השאה עלה. אבל פה המחיר של המדד לא עלה. המחיר של נגיד אני חי בארצות הברית ואני מלווה לך בדולרים, מותר לי לקבל בחזרה בדולרים? גם אם הדולר עלה אחר כך? נגיד הדולר עלה, מותר לקבל בחזרה את אותו סכום של בדולרים או לא? זה לא שאה בשאה. יש הבדל בין שאה לבין ממון, וכאן זה נקרא ממון.
אז להצמיד לזהב למשל אסור?
להצמיד לזהב טוב, זה יהיה תלוי במשנה, במסכת.
זה סחורות.
השאלה מה נקרא הזהב. אם הזהב זה סחורה, הזהב זה ממון. זה מחלוקת תנאים. בין הבבלי לירושלמי. האם הממון זה הכסף או שזה הזהב? כלומר, האם הזהב קונה את הכסף או הכסף קונה את הזהב? מחלוקת בבלי וירושלמי. טוב. אמנם, כללו של דבר. כן, בבקשה.
אני קראתי שבחם של ישראל. אני קראתי אחד מאחד מחר שלמה, ביתן עם 30,000 דולר בזמנו. יש לנו 20 שנה.
אתה מכיר אדם שביתר על 30,000 דולר, למה? כי זה היה ריבית.
לא, הוא לבא בשני המראה
לך, זה משהו אחר, כן. נכון, זה יפה מאוד. כן, אבל יש גם מצב, למשל, מישהו פעם, היה לו משפט, הוא שאל אותי, היה לו משפט, והוא יצא, כלומר, התביעה שלו הייתה צודקת, אבל בית המשפט חייב גם לשלם ריבית. את החייבים. שאל אותי אם מותר לו לקחת. אמרתי לו שאסור לו לקחת. אז הוא התקשר לאנשים, אמר להם, אני לא רוצה את הריבית. חשוב שום תורה. טוב. אמנם, כללו של דבר. אגב, מה עושים עם הריבית בבנק? יש גם את הריסקה, אבל האמת היא שלא צריך את הריסקה מצד האמת. אתם יודעים למה? כי זה לא כסף של מישהו. הבנק הוא לא שייך למישהו ספציפי, חוץ מבנקים פרטיים ששייכים לאדם מסוים. אבל זה קופה. כן? דבר שהוא קופה, זה לא אחיך. הקופה זה אחיך. תלוי איך החברה בנויה. כן, אז זה מסביר לך, חברה ציבורית, זה תלוי. זאת אומרת, אם כל אחד, אם כל אחד מבעלי המניות, יש חלק בכסף הזה, אז זה בעיה, צריך יותר עסקה. אבל אם אין לו אפשרות למשוך את החלק שלו, נגיד, זה כמו שאדם שיש לו מניות במפעל לחמץ, יטריות, מוכרים יטריות, האם הוא צריך למכור את המניות שלו לפני פסח? כן, כי יש לו חלק ביתריות. כן? התשובה היא שהוא לא צריך. כי היתריות זה לא שלו. מה?
יש מסך, יש דבר שנקרא, איזה שני גופים שונים משפטיים.
כן, נו.
זה לא שייך לו.
האם זה לא שייך לו? כן. או למשל קופת צדקה. קופת צדקה גם כן יכולה לקחת ריבית. כי קופת צדקה זה לא מישהו. בסדר? כמו שמותר לקחת ריבית מגוי. כן.
אבל היום ויש
שונה אולי,
יש
הרבה
לאומי
שיחלה צדוק בינו. זהו, זה מה שאני אמרתי.
וככה הלאה. וזה לשלום אליהו.
זה דבר צריך לבדוק. לפעמים יש בנק ששייך
למי. לא קופה, זה גם
היה. אני מסכים איתך, אני אמרתי שלוש פעמים שאני מסכים איתך, שזה תלוי. אם זה שייך למי שהוא הכסף הזה, אז אסור. אסור. אלא אם כן, הוא עשה יותר עסקה. טוב. אמנם כללו של דבר, כמו שחמדת הממון רבה, כן, מכשלותיו, רבי, אפשר לפתוח קצת את החלון שם? וכדי שיהיה האדם נקי מהם באמת, עיון גדול ודקדוק רב צריך לו. ואם ניקה ממנו, ידע שהגיע כבר למדרגה גדולה, כי רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי החסידות, ובעניין צנעת הבצע לא יכלו להגיע אל מחוז השלמות. הוא מה שאמר צופר הנעמתי לאיוב, אם אבן בידיך, ארחיקהו, ואל תשכן באוהליך עוולה, כי אז תישא פניך ממום, והיית מוצק ולא תירא. כלומר, אם האדם הצליח לנהוג בפרטי מידת הנקיות בענייני הממון, אז הוא מובטח שבכל שאר ענפי החסידות הוא בטוח יהיה בסדר. כן? כלומר, זה דבר חיזיון מצוי, שאנשים מתחסדים ומחמירים כל מיני חומרות בדברים שאינם ממון. אם זה ממון, שם מותר לרמות. כן? זה דבר שצריך בדיקה. אבן זה עבירה. כן. והנה דיברתי עד הנה מפרטי אחת מן המצוות. וכפרטי חילוקים אלה, ודאי שנמצאים בכל מצווה ומצווה. אמנם אינני מזכיר אלא אותם שרגילים רוב בני אדם ניכשל בהם. ואז מה הוא אמר? הוא הביא לפני כן מאמר של חז"ל, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן. אז עכשיו למדנו אם כן על גזל בהרחבה, קצת הרחבה, לא הרבה, יש ספרות הלכתית מרובה בענייני נקיות בממון. ועכשיו נדבר בדבר השני, נדבר עתה מן העריות, שגם הם מן החמודים. מה זה חמודים? שחומדים אותם, כן? שבני אדם חומדים את הערווה, והם שניים במדרגה אל הגזל, כמאמרם זיכרונה לברכה, שזה לשונם, רובם בגזל ומיעוטם בעריות. כלומר, רוב בני אדם נכשלים, כשמדובר בעבירות, לא שרוב בני אדם נכשלים, אבל רוב הנכשלים נכשלים בגזל, ומיעוט הנכשלים נכשלים בעריות. כן.
למה זה דווקא בגזל? כי זה יותר מצוי? מה העניין של הגזל?
מדוע נפש האדם חומדת את זה יותר? יותר קל להשגה. אני יכול בקלות לגזול.
במילה כסף, מלמד שאדם נחשיבה לכסף.
נכון, כסף?
זה יותר קל להתאבות לאוכל.
להתאבות לאוכל זה לא אסור.
התאבה זה...
מה?
דברים אחרים.
מה?
בטלה?
תאבה לבטלה. זה נכון, זה קיים. אבל זה כבר ראינו במידת הזהירות. מה? והנה, מי שירצה לנקות לגמרי מזה החטא. של חמדת העריות. גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד. כן, תגיד, יחסי מין אסורים. טוב, נו, באמת. יש רשימה, כמה אנשים כבר קורא להם שהם באים על אשת אחיו, ועל דודתו, ועל אחותו, ועל ביתו, ועל הבהמה, ועל הזכור. יש, לא אמרתי שאין בעיות כאלה. אבל אני אומר, בסופו של דבר, מי שמודע למצוות התורה, אז בדרך כלל לא ייקשל באיסורים האלה. בסדר? לא ייקשל באיסורים עצמם. אבל במה הוא כן ייקשל? במה שקשור לאיסורים האלה. יש פה שאלות. מדוע לגדל זקן? במיוחד למי שלא מקובל. מה זאת אומרת? זה מצווה בתורה, מה זאת אומרת? כתוב, לא תשחית פאת זקניך. יש מין שאלה זו, למה לגדל זקן? כתוב בתורה, לא תשחית פאת זקניך. בעניין הפרסומות, האם יהיה נכון לומר שלפי ההלכה הפרסומת חייבת להיות אינפורמטיבית בלבד, ולא להפעיל אמצעי שכנוע על הקונים? לא נכון. אפשר גם להפעיל אמצעי שכנוע על הקונים. מה שאסור זה לשקר להם. כלומר, לתת להם הרגשה שהמוצר כולל בתוכו דברים שהוא לא כולל בו. יש אפילו חוקים היום, חוקים בפרסום. למשל, אם אתה מציג מאכל, והמאכל מוגש בכלי, כן? יש צילום של הכלי והמאכל. אז כתוב בקטן, הצילום להמחשה בלבד. כדי שלא תבוא לחשוב שמוכרים לך גם את הכלי, את אומרת, אני קניתי את הכלי, את המאכל, וראיתי שהכלי לא נמצא. כן, זה להמחשה בלבד. כן. כל הפרסומות שמבטיחים לי אושר וטעם החיים, אם הם יכולים לעמוד בזה, אז כן, זה בסדר. אם באמת זה מה שזה ייתן לי, אז מותר. מה הבעיה? נבדוק, אבל מה, אחר כך אתה יכול לעשות לו תביעה. קניתי, צרכתי, לא הגעתי לאושר. מגיע לי כסף. אז אומר כאן, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו. מה זה הקרב אליו? מה שמביא לערווה. הוא מקרא מלא הוא, ולא לא תקרבו לגלות ערווה. ואמרו זיכרונם לברכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הועיל ואסור לי להשתמש באישה, זה לשון נקייה, כן? שאסור לי לבוא עליה. הריני תופסה ואין לי עוון, הריני מגפפה ואין לי עוון, או שאני נושקה ואין לי עוון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים, לחים ביבשים ומשרת ענבים וכל לא יוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך אסור להיגע בה כל העיקר. וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיטה לעצמו וכו'. מה יעשו הרופאים? מה, זה פיקוח נפש? כל מגע של רופא זה פיקוח נפש?
שתהיה רופאה.
מה?
שתהיה רופאה.
אז מה, אתה אומר, חייבת להיות רופאה?
זה לא מביא
אז, לא, אז, נסביר, לא, נסביר. מה המגע האסור? הוא המגע שיש בו הנאה. אבל אם האדם מתכוון מסיבות מקצועיות, אז זה כבר לא מצד ההנאה שלו, אז זה מותר. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד, זה הכל עניין של כוונה.
בדיוק. כלומר, האם יש במגע הנאה, כוונת הנאה או לא? כן, זה לא עצם הנגיעה שהיא אסורה, אלא ההנאה מתלווה אליה. כן.
מה? שטרודים ממלכתה.
כן, זה נקרא טרוד ממלכתו. הוא עוסק ממלכתו. ולכן זה מותר. כן? מה?
שהתירו
את זה לכאורה בציבור, ללחוץ יד, אז בכלל
זאת אותה
ענה, שזה
מצד העסקים
בלבד.
ברכה ציבורית
היא לא נכונה, להגיד לכאורה
שזה לכאורה. לא הבנתי,
מה
התירו,
ראית,
תסביר. שלחוץ יד למשל, במעמד ציבורי, לשמי,
נאמר ככה.
זאת עינה בעסקה, ואין פה שום ענה.
אתה אומר ככה, לחיצת יד לאישה. זה על זה אתה מדבר? כן, באיזה מצבים זה מותר, מתי זה אסור וכו'. זו השאלה. לא, יש לך שאלה או אין לך שאלה?
יש לי שאלה.
מה השאלה?
לכאורה, שהרב אומר שיש מקום להתיר את זה.
אני אמרתי שיש מקום להתיר את זה?
איך יכול להשתמש?
יכול להשתמש. אז תשאל אותי במפורש, ואז אני אגיד לך מה אני חושב. אם לא תשאל אותי, אני לא אוכל להגיד לך. כן. מה?
יש יותר ללחוץ יד לאישה אם אני במעמד ציבורי רשמי.
אתה שואל האם יש יותר ללחוץ יד לאישה במעמד ציבורי שמחייב את זה? עד כאן השאלה? זאת השאלה. אוקיי, סוף סוף הבנתי את השאלה. תשובה, זה תלוי. כן, זה תלוי. באופן עקרוני אסור ללחוץ יד של אישה משום שיש במגע ביד של אישה סוג של ענה. אבל אם יש מצב שהיא עשויה להיפגע ביותר ואין שום דרך אחרת, אז יהיה מותר, אבל זה תלוי לפי המעמד. אם אתה נגיד הרב הראשי לישראל, אל תעשה את זה בכל מקרה, משום שאנשים יבואו להורות היתר בדבר הזה. זה תלוי מה המעמד שלך. אם בחברה שבה אתה נמצא אתה נחשב לרב הראשי ולנציג של היהדות למשל, לפי הערך של החברה שבאותו אחרת החיים, אתה צריך להחמיר בזה. ואם לא, זה יש מקום לפעמים להתיר, כמובן, אלא אם כן יש לאדם ענה מזה, שזה בכל מקרה יהיה אסור. ואז אין עצה ואין תפונה. כן.
אם היא מאוד
מאוד מאוד תיפגע מזה, אבל יש לך צד של ענה, זה אסור. אבל אם אין לך צד של ענה, אתה אומר, אני לא מתכוון ליהנות בזה, אלא רק כדי שלא תיפגע, זה קורה משהו אחר. זה לא משנה. אגב, יש הסיפור המפורסם על ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר, שהגיעה לביקור ציבורי בארץ. וזה היה פעם ראשונה שראש ממשלה בריטי בכלל ביקר בארץ מאז מלחמת השחרור, שהיה, כי הרבה שנים הם לקחו קשה את מה שעשינו להם במלחמת השחרור, וזה היה איזה מין פיוס היסטורי. אז היא ירדה מהמטוס והייתה צריכה, ולחצה את היד לכל הנכבדים שעמדו שם בתחתית המטוס, וגם היה שם הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו. אמרו לרב, כבוד הרב, חייבים ללחוץ את היד, כי אם לא, זאת תהיה תקרית דיפלומטית. והוא אמר, אל תדאגו, אני אסתדר. הלכה והתקרבה, אמרו לו, כבוד הרב, זאת תהיה תקרית דיפלומטית. אל תדאגו, אני אסתדר. התקרבה אליו, ואז הוא לחץ את היד של בעלה, ואמר לה, האם זה בעלך? אז היא אמרה, כן. אז הוא לחץ את היד של הבעל, ולחץ עוד פעם שנייה, זה גם בשבילך. וכאשר היא עזבה את הארץ, היא ביקשה למסור את תודתה לרב הראשי על הכבוד שהוא עשה לה. בסדר? זה מאוד חכם. גם הרב ציודה קוק היה אדם מאוד חכם. כשהוא היה מקבל נשים, שהוא ידע שהן עלולות ללחוץ לו את היד. אז הוא היה נוהג כדלהלן. היה מושיט את ידו כדי ללחוץ את היד, ומיד מחזיר אותה. ואז היא לא ידעה האם היא הושיטה יד, לא הושיטה יד, בינתיים התיישבו והתחילו לדבר. יש חוכמה. עכשיו, יש דרך אחרת. זה לא יפה. דרך ארץ קדמה לתורה. בסדר? יש מצבים שאי אפשר לנהוג לפי דרך ארץ, אבל זה מצבים קיצוניים. בסדר? עד שמגיעים למצבים הקיצוניים, צריך הרבה הרבה חוכמה. כן, בבקשה.
זה גם תלוי בגודל הלחיצה, אם זה חזק מדי,
אתה אומר, תלוי גם בגודל, בעוצמת הלחיצה.
כן.
למשל, אם זה שוורצנגר, אז אחר כך אתה צריך לבדוק שיש לך יד שנייה. כן. כן, יש כל מיני, כן, מה?
למה תלוי מהמצב של העם, כאילו איפה, אומר אם הוא
רע
ראשי או לא
רע
ראשי, למה
זה תלוי? בגלל שיש, למה זה תלוי במעמדו של האדם? כי זה השאלה אם לומדים ממנו או לא לומדים ממנו. אם אתה במקום שבו יגיד, טוב, זה המזרוחניק הזה, יש לו כיפה סרוגה, בטח הוא לחץ את היד, זה שום דבר. אבל אם במקום אחר אתה נחשב לגדול הדור, אז שם ילמדו ממך, לכן צריך שם להכנין. כן.
אבל יש
מקומות למשל
שהציבור,
כל הזמן כמורה,
ויש שם ציבור שהוא פחות שומע את המצוות, ואז אתה, בתור אדם שכן שומע, אז אתה יכול לתקן מייצג משהו.
כן, זה מה שאני אמרתי.
אז
אתה
כמעט ברוב המקרים...
זה תלוי באיזה מקום, אמרתי
זה. נתחבק מזה ו...
זה נכון, אבל יש מצבים, יש מצבים. בוא אספר לך סיפור. היה תלמיד חכם גדול בצפון אפריקה, הרב רחמים נהורי, זיכרונו לברכה. הרב רחמים נאור, הוא בזמנו, כדי שתבינו את סדר הגודל, את סדר הגודל של האיש, כשהרב הראשון לציון, הרב עוזיאל, נפטר, ביקשו ממנו שיתפוס את מקומו, והוא סירב, כי הוא אמר יש לי קהילה בחוץ לארץ שאני צריך לטפל בה וכו'. פעם אחת הוא התהלך ברחוב, אישה אחת ראתה אותו, אמרה לו, רבי רחמים, איזה יופי שאני פוגשת אותך. עשית לי את החופה לפני 40 שנה, בוא נשק אותך. לך, באמצע הרחוב. מה הוא עשה? מה אתם חושבים שהוא עשה? כן, ככה אתה חושב? מה? הוא עמד כמו פסל, לא זז מילימטר, והיא נשקה אותו. הוא פסיבי. בסדר? זה להבין. את הדברים האלה. כלומר, היום אנשים מאוד לחוצים מהדברים האלה, רק צריך לשכחו שיש גם דרך ארץ בעולם. טוב, איפה היינו? טוב, זה אחר כך, אז המקור שהוא הביא כאן משמות רבה, לא תקרבו לגלות ערווה, מדבר על כל מיני אופני קרובה להריות. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, מצד האמת, האם זה איסור דאורייתא, או זה רק איסור דרבנן? הרמב״ן אומר שזה דאורייתא, הרמב״ם אומר שזה דרבנן, אבל בכל מקרה זה אסור. עד כאן להיום. שלום.